יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת תולדות. כתוב בפרשתנו, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. שואל רבינו בחיי, שלכאורה היה הפסוק צריך לומר תחילה, ותהי רבקה הכרה, להודיע לנו שרבקה היא הכרה, ורק לאחר זה להזכיר ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו בגלל שהיא הכרה. למה הוא מזכיר קודם תפילה לפני שהוא אומר שהיא הכרה? מבאר הרבינו בחיי, כי צריך ללמוד מזה, שזה לא כמו שנראה בעיני בשר ודם, רגיל שיות ויש שרה, ורבקה היא הכרה, לכן נוצרכו להתפלל. אלא עד הרבה, היות שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתנו, לכן הוא עשה אותה הכרה כדי שנתפלל. זאת אומרת שכל סיבת ההכרה היא כדי שנתפלל. והיות והעיקר הוא התפילה, לכן הוא הקדים את התפילה לפני שהוא מזכיר שהכרה, כי כל המטרה היא שהשם יתאבל לתפילתנו. וכך דרשו חזר, מפני מה היו האמהות שלנו הכרות? מפני שהקדוש ברוך הוא מצווה לתפילתן של צדיקים. וכך נאמר בתהילים קט"ז, אהבתי כי ישמע השם את קוי לי תחנוני, כי איתה אוזנו לי ובימי אקרא. שכביכול הקדוש ברוך הוא מטה אוזניו, כלומר, הוא מרכין עצמו ומתאמץ לשמוע את הקול שלנו, את קול יתחנונה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתנו. צריכים לדעת מאזינים יקרים, שהפרשה מגלה לנו שבכוח התפילה אפשר לשנות את הטבע, ולכן כתוב בפרשתנו ויתר. ולא נאמר ויתפלל או ויצעק. כי כך אומרת הגמרא במסכת סוכה י"ד. למה כתוב ויתר? מה אתר זה מהפך את הגורן הזה ממקום למקום? כך תפילתן של צדיקים מהפך את דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת הדין למידת הרחמים. תלמידי הבעל שם טוב מסבירים שעל ידי התפילה נעשה המתפלל בריה חדשה, מציאות אחרת. וכך כתוב בשם מארי הקדוש, שסיבת ההכרות של רבקה הייתה כדי שעל ידי התפילה היא תהיה רבקה אחרת. היא כבר לא אותה רבקה בת פתואלה, כי אם רבקה, רבקה. ואחרי התפילה כתוב בתהר רבקה. וכל זה לנתק אותה מאומות העולם, מהקשר עם ההורים שלה. היא אחרת, כדי שזרע ישראל יהיו נקיים. ולא יהיה להם אחיזה עם אומות העולם. ולכן נאמר ויתר. כמו כלשון שמהפך את התבורה מלמעלה למטה, כך נתהפכה רבקה ממה שהייתה קודם לרבקה אחרת. אחותה לאה לא הייתה צריכה לכל זה, לכן היא לא הייתה הכרה, כי היא הפכה את עצמה בבחייתה שהייתה בוכה ומתפללת שלא תנסה לעשיו. כמו שאומרים חז"ל על הפסוק, ואין לאה רכות. למה הם היו רכות? כי הייתה בוכה ומתפללת שלא תיפול בידי עשיו, התפילות, הבחיות האלה, הפכו אותה ללאה אחרת, שלא שייכת ללבן, לא שייכת לעשיו, כי אם לעם ישראל. זהו כוח התפילה. וכך כתוב במדרש, שכל האימהות היו עקרות, ולגבי האבות, מצינו שרק אברהם אבינו היה עקר. כפי שהסברנו קודם, כי יצחק ויעקב נולדו בטהרה מאבותיהם הקדושים, על כן הם היו יכולים להוליד בדרך הטבע. אבל אברהם אבינו שהיה בנו של תרח, שעבד עבודה זרה, וכן האימהות שהיו כולן בנותיהם של רשעים, על כן הם היו עקרות, כדי שבדרך הטבע לא יוכלו ללדת, ורק על ידי ריבוי התפילות ובקשות לקדוש ברוך הוא נפקדו, ועל ידי התפילה נהפכו והשתנו לבריאה חדשה. ובזה הוסר הקשר והשייכות שעלל היה להם עם אומות העולם, ובנו את כלל ישראל ממלכת כהנים בגוי קדוש. מאזינים יקרים, אנחנו זקוקים עכשיו להרבה ישועות למעלה מהטבע. אנחנו עברנו זמן קשה של דינים, להפוך את הדינים על ידי תפילה. וכדי שהתפילה תתקבל, כתוב בספרים הקדושים שצריכים לתת צדקה לפני התפילה. ואת זה אנחנו לומדים מפרשתנו. הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, למה? עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי חוקותיי ותורותיי. נשאלת השאלה, מדוע תלה כתוב את הזכות באברהם ולא ביצחק אבינו? יצחק היה לו הרבה זכויות. התשובה היא, כי מאחר שאברהם הוא עמוד החסד, ובזכות החסד התפילות של יצחק התקבלו. מספרים שבנה הרב קנמן זכר צדיק לברכה, שהוא בנה את ישיבת פונביש בבני ברק. באותו זמן שהוא הקים את פונביש, הוא הקים בית אבות, עד היום זה קיים, לילדים פליטים מהשואה, יתומים, שם נתנו להם כל מחסורם, אכילה, שתייה, לינה, מלבושים, הכל. באחד הזמנים, כשהיה המצב הכספי של הישיבה קשה מאוד, שאלו את הרב קנמן, מדוע הקמת שתי מוסדות באותו זמן? למה לא ביססת קודם את הישיבה הגדולה, ואחר כך תקים לילדים? ענה פונה וישרו ואמר, הגמרא במסכת סוטה י"ד אומרת, תורה תחילתה חסד וסופה גמילות חסדים. כדי להצליח ברוחניות ובגשמיות, עלינו לעסוק מקודם בחסד, ועל ידי החסד נזכה שתורתנו ותפילתנו תתקבל ברצון. וכך כתוב במדרש, בואו ראי כוחן של בעלי צדקה וגומלי חסדים שאינן חוסים לא בצל שחר ולא בצל כנפי הארץ ולא בצל כנפי השמש אלא בצל של מי שאמר והיה עולם. החפץ חיים מסביר ואומר את זה שעל ידי חסד צדקה מעוררים למעלה את שורש החסד. מי זה שורש החסד? הקדוש ברוך הוא. ורחמיו על כל מעשיו. ועל ידי זה התפילה מתקבלת. וזה הפירוש. מה יקר חסדך אלוקים בצל כנפיך יחסון? מה יקר, כמה חשוב שבני ישראל מעוררים חסדך? שבזה שמעוררים חסד השם, הם זוכרים שבצל כנפיך ירסון. הבעל שם טוב אומר, השם צלחה על יד ימיניך, השם הוא כמו הצל שלך, כמו שהצל שלך עושה מה שאתה עושה, כך הקדוש ברוך הוא עושה מה שאתה עושה. אם אתה נותן צדקה לפני התפילה, אתה מעורר רחמים, אתה מראה שאתה מרחם על הבריות, הוא עושה מה שאתה עושה, מרחם עליך ומקבל את התפילה. אותו דבר אנחנו רואים בין בן אדם לחברו. כתוב במשלי, כמים הפנים אל פנים, כן לב האדם אל האדם. כלומר, כפי שאתה אוהב את חברך, כך חברך יאהב אותך. ויש לזה רמז בפרשתנו. רבקה אחרי שנודע לה שעשיו רוצה להרוג את יעקב, בגלל שלקח ממנו את הבכורה, אומרת ליעקב, תברח ללבן אחי חרנה. שם כתוב בפרשתנו, וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. ובפסוק הבא נאמר, עד שוב אף אחיך ממכה. ובפסוק הבא נאמר, עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו. לכאורה יש כאן כפל לשון. כבר אמר מקודם אשר תשוב חמת. למה חוזר עוד פעם עד שוב אף אחיך? מבאר הגאון רב יצחק בן רבינו רב חיים מוולוז'ין זכר צדיק לברכה, יש לו ספר בשם פה קודשו, הוא אומר כך בשם אביו, בלשון זה דבר מנוסה הוא, אם יהיה לאדם שונים חס וחלילה, יפעל בעצמו שהם השונים האלה יחשוב עליהם שהם צדיקים וידון אותם לקו זכות, ומיד יתהפך לבבם לאוהבים לו. וזהו מה שאומרת רבקה ליעקב, מתי תדע שתשוב חמת אחיך מעליך? בזמן שאתה תרגיש שכבר שב אף אחיך ממך, אתה כבר לא כועס, סימן שהוא כבר לא כועס, כי כמים הפנים אל פנים כן לב האדם. וזה לא רק סימן אלא סיבה, אם תסיר מעצמך כל תלונותיך על רעך, יפסיק רעך מלשנוא אותך. כמו שזה בין אדם לחברו, ככה זה בין אדם למקום. אם אתה מתחבר ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה חסד בגמילות חסדים, אתה גורם שהקדוש ברוך הוא יחזיר לך, כפי שאמרנו השם צלחה. החזון איש באגרות שלו מלמד אותנו אורחות חיים, ומעיד על עצמו מהן דרכי ההתמודדות שלו בסערת החיים. בכל פגע ריני מורגל להחזיק את האמונה כי לא נעשה דבר בעולם במקרה, והריני מתאמץ בתפילה להעביר את רוע הגזירה, ועל ידי התפילה אני בטוח שאפשר להסיר את רוע הגזירה. מאזינים יקרים, כמו שאמרתי, במצב שאנחנו נמצאים היום צריך להרבות בתפילה ובצדקה. וכך העיד בנו של החפץ חיים, רב אריה לייב הכהן זכר צדיק לברכה, כך הוא סיפר, אמי זכרונה לברכה סיפרה לי, שכמעט לא הראה שהיו צריכים להזמין רופא עבור הילדים בבית. כאשר מישהו מבני המשפחה היה חולה, יעץ לה אבי, החופץ חיים, לחלק לחם לעניים, ואילו הוא היה עולה לעלייה, הוא מתפלל שם על החולה, שיתרפא, ומיד החולה היה מבריא. כי על ידי תורה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. מאזינים יקרים, בסוף הפרשה הקודמת כתוב בתורתנו הקדושה על ישמעאל בלשון הזה, על פני כל אחיו נפל. ופרשתנו מתחילה באלה תולדות יצחק בן אברהם. וו תמיד מחבר בין אחד לשני, בין פרשה לפרשה. אומר בעל הטורים כך, על פני כל אחיו נפל, וסמיך לי, הוא הסמיך לזה, באלה תולדות יצחק, לומר, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אזי יצמח בן דוד, שהוא מזרע יצחק אבינו. זאת אומרת, כשנראה שישמעאל נופל באחרית הימים, נדע שהגאולה מתקרבת. כדי שנזכה לגאולה צריכים לצפות אליה ולבקש עליה. החפץ חיים זכותו יגן עלינו מתאר את צורת הציפייה לגאולה על פי משל. משל לחולה אנוש, היודע שיש רופא שיכול לרפות אותו, ועתיד הרופא לבוא אליו ביום מן הימים. הרי ודאי שיחכה החולה בכליון עיניים לרופא, וכל נקישה בדלת יגרום לו התרגשות. ואם יתברר לו שמעבר לדלת עומד אדם אחר ולא הרופא, כמה צער ואכזבה יהיה לו. כך צריך כל יהודי לצפות לגאולה. מאזינים יקרים, המצב שלנו עכשיו כדוגמת אותו חולה. לא סתם חולה. קיבלנו גזירה נוראה בשמחת תורה. 1,400 הרוגים, מאות פצועים, מאות חטובים. מאות אלפים יצאו לגלות מהבית שלהם, נודדים ממלון למלון, ממקום למקום. אבל צריך לדעת שיש רופא, שיש הבטחה של הקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו. וההבטחה הזו צריכה ליצור בנו ציפייה, לא פחות מאשר חולה הגוף המחפה. לא פחות מאשר חולה הגוף המחכה לרופא לרפאתו. ואין להתייאש כלל בגלל אורך הגלות. כי בכל רגע ורגע יכול להיות שינוי, כמו שהיה ביציאת מצרים, שעם ישראל עבד עבודת פרך, פרעה התעלל בהם, ופתאום הגיע זמן הגאולה. ככה יהיה בעזרת השם איתנו. כנאמר כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. אבל לזה צריך אמונה וציפייה. כמו שהיה במצרים כשמשה רבנו בא לבשר את בשורת הגאולה, כתוב היאמן העם. הם האמינו וציפו לזה. כך אנחנו צריכים להאמין ולצפות. וכך היה בקריאת ים סוף. כפי שמביא האור החיים הקדוש על הפסוק, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דברו בני ישראל ויסעו. אומר האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. היות והיה כתרוג אז על בני ישראל, מה אילו עובדי עבודה זרה, אף אילו עובדי עבודה זרה, למה אתה מציל את עם ישראל ומטביע את המצרים? בגלל שהיה כתרוג. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה תצעק עליו? לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה תצעק? תשמעו את לשונו של האור החיים הקדוש. וזה לשונו, לצד שראה כל עליון, כי ישראל יש כתרוג עליהם ממידת הדין. על כן אמר למשה, תשובה ניצחת, מה תצעק עליי? פירוש, אין הדבר תלוי בי, כיוון שהמקטרג מוכיח שהם לא ראויים לניסים, עם ישראל לא ראוי לניסים. לכן, דבר על בני ישראל, פירוש, זאת העיצה היוצא, להגביר צעד החסד ורחמים, מה יצא? דבר בני ישראל והתאמצו באמונה בכל ליבם. וישו אל הים קודם שהים יקרה, על סמך אמונה וביטחון שאני אעשה להם נס, ובאמצעות התגברות במידת האמונה, עסקו למידת הרחמים. כי גדול הביטחון והאמונה להכריע את הכל לטובה. וכך היה, נחשון בן עמינדב נכנס לים עד צווארו, עוד לא נפגע הים, אבל כשהגיע מים עד נפש והוא המשיך להאמין שיהיה נס, קרה נס. מאזינים יקרים, המשך המילים של אור החיים הקדוש אומר כך, ונראה לי לומר, כי רשם השם לומר להם, תם תגבורת הדין עליהם. למה היה להם תגבורת דין? לצד שהם המיתו בליבם האמונה, ואמרו, הלא טוב לנו עבור במצרים. ואמרו, הלא טוב לנו עבוד במצרים. לכן ציווה השם לעשות כנגד האבון הזה הצדקת האמונה בכל תוקף. מה למדנו כאן? שכדי שנזכה לניסים כפי שהיו במצרים ולצאת מהגלות, צריכים להתחזק באמונה בכל תוקף, ועל ידי אמונה אנחנו נזכה לגאולה. ראיתי סרטון של אחד אנשים שניצלו שמה בבארי. ניסים ונפלאות היה להם. מה היא אומרת? כל הזמן שהיינו במגונית שמה, והמחבלים היו בבית, אמרתי עוד פעם ועוד פעם, 100 פעמים, אני מאמינה בך השם שתעזור לי. על ידי זה היא הפעילה עליה את הניסים בכוח האמונה וניצלה בצורה נפלאה. המשגיח הצדיק רבי יוחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, כותב שעלינו לדעת שרק אלו אשר ציפו לגאולה הם אשר עסקו לראותה, כמו שמצאנו ביציאת מצרים. כתוב, וחמושים עלו בני ישראל שיצאו רק 1 מ-5. למה? בורא העולם בוחן כליות ולב, ראה מי מצפה ומי לא מצפה. ואלה שציפו, הם זכו לגאולה. רואים מכאן שהציפייה לגאולה היא תנאי הכרחי לזכות לגאולה. וכך אומרת הגמרא במסכת שבת למד א', בשעה שמכניסים את האדם לדין, אומרים לו, ציפית לישועה? כי הקדוש ברוך הוא דורש מכל יהודי שליבו יצפה לישועה ויחכה לגאולה. כשהיו מגיעים אורחים לבקר את החופץ חיים, היה שואל אותם הרבה פעמים, מה מדברים בעיר? האם מזכירים אל ביאת משיח? פעם ביקר אצלו אחד מגדולי ישראל, תכף שאל אותו, האם מדברים אצלכם על ביאת המשיח? אותו רב לא ענה. אמר חופץ חיים, זוהי הצרה. הצרה היא שלא מדברים על זה. הרי כתוב מפורש, אחכה לו בכל יום שיבוא. החופץ חיים סיפר שבעיר בריסק גרו 30,000 יהודים שומרי תורה ומצוות. כשהרב שלהם נפטר, הגיעו משלחת מבריסק לאבי סלוי, הגאון רבי יוסף דויב סלוויצ'יק, זכר צדיק לברכה, היה גר אז בוורשה, ביקשו ממנו שיסכים לבוא להיות הרב בעיר שלהם. ענה להם, אבי סלוי, אני כבר הייתי רב בעיר אחרת, פרשתי מתפקידי בגלל ריבוי התרדות של הציבור, מפריע לי ללמוד, אני רוצה ללמוד. לכן אין לי רצון לכהן כרב עיר. כמה שניסו לשכנע אותו, לא היה בהצלחה. פתאום קם אדם אחד מהמשלחת ואמר, כבוד הרב, 30,000 משפחות יהודים מחכים לכבודו שידריכם בתור ובמצוות. האם אפשר להשיב פניהם ריקם? מיד קם הביסלוי, לבש בגדי שבת, והלך איתם וקיבל את הרבנות בבריסק. אומר הרב עצריים, אם 30,000 יהודים יאמרו בפה מלא, בנפש חפיצה, כי לישועתך ציפינו כל היום, ונבקש את הגאולה, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. הרמב״ם מלכות מלכים אומר, מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד, הוא יבנה את הבית מקדש, קבץ נדחי ישראל, וכל מי שאינו מאמין בו, או שאינו מחכה לבריאתו, לא רק בשאר הנביאים הוא כופר, אלא בתורת משה רבנו הוא כופר. כתוב בתורה מפורש, ושב השם אלוקיך שבותך ורחמך ושב וקבצך. אם מי ינידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך. מאזינים יקרים, הבעיה שלנו היא שהלב שלנו נתון להוויות העולם ולדאגות חיי היום יום. אני אומר לפעמים אנחנו דומים לאותו כפרי שהתאכסן אצלו הצדיק רב נחום את צ'רנוביל, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו. בחצות הלילה קם רבי נחום, התיישב על הארץ, אמר תיקון חצות בפחי גדול. בעל האכסניה שהתעורר לכל הבכי, רץ בבעלה לשאול בשלומו. כאשר שאל בעל האכסניה את רבי נחום, למה אתה בוכה? אמר לו שהוא עסוק עכשיו בתפילה ובתחנונים לפני בורא העולם, שישלח במהירה את משיח צדקנו. כשראה רבי נחום שבעל האכסניה מסתכל עליו בתימהון, לא מבין מה הוא אומר, שואל אותו, אתה לא רוצה שהמשיח יבוא ויעלה את כולנו לירושלים עיר הקודש? השיב בעל האכסניה, אני לא יודע, אני צריך להתייעץ עם אשתי. כאמור שעה קלה חזר ואמר, התייעץ עם אשתו, ואשתו אמרה לו שהם לא יכולים להזניח את הברווזים, תרנגולים שמגדלים. ולכן הם לא מעוניינים לעזוב פה ולעלות לירושלים. שואל אותו רבי נחום, ומה תעשו כשיבואו הקוזקים ויגזלו את הרכוש שלכם וגם חייכם יהיה בסכנה? חזר האיש ושאל את אשתו, מה להשיב לרב על השאלה הזאת? אשתו אמרה לו, תגיד לרב שיתפלל שיבוא המשיח ויקח את הקוזקים לירושלים. ככה אנחנו נראים. צריכים לדעת שכל הישועה שלנו תלוי בציפית לישועה. אני זכיתי לראות את הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו, שמנעוריו ציפה לגאולה שלימה והכשיר את עצמו להיות ראוי לקבלת פני משיח צדקנו. תמיד היה מברך, וזו היה ברכה שגורה בפיו, שתזכו לראות את פני משיח צדקנו. אבל שם טוב הקדוש כותב מכתב לגיסו רב גרשן מקיטב, ומספר לו שהיה לו עליית נשמה, הגיע להיכלו של משיח צדקנו, שאל את משיח צדקנו, אי מתי כעת אמר, מתי אדוני יבוא? משיח צדקנו אמר לו, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה, שגם אלה שנראים כאילו הם בחוץ, גם הם התקרבו לאמונה שלמה. לכן, מאזינים יקרים, אנחנו זקוקים להרבות בזכויות, שנזכה לגאולה, נקרב גם את אלה שכביכול לחוצה, והזמן הוא ראוי לזה. אני עברתי בשבועות האחרונים מקיבוץ לקיבוץ, ממפקדה למפקדה, ממקום למקום, בכל מקום אני רואה התעוררות לאמונה, התעוררות לרצון להתקרב לשם, לתפילין, לשבת, לציצית. תפקידנו שלנו, כל אחד ואחד, להרבות בזה, ולפרסם ולבקש שאנחנו רוצים את הגאולה השלימה. ואז נזכה בקרוב לגאולה השלימה. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.